נעסוק היום בדיני הידור מצווה ולולה וארבע מינים רמת המינים. רבי יושב בר סולובייצ'יק בספרו בית הלוי הסתפק בשאלה, הוא בירך על הלולב ואחר כך נזדמן לו לולב מהודר יותר. הלולב הראשון היה לולב כשר, אחר כך נזדמן לו לולב מהודר יותר. האם יש עניין להדר ולקחת את הלולב המהודר? ההתלבטות שלו הייתה מכיוון שבעצם את המצווה הוא כבר קיים, וכל עניינה של כל עניינו של ההידור במצווה זה כשמקיימים את המצווה לעשות את המצווה בהידור. אבל כיוון שהמצווה כבר נתקיימה, משהו עכשיו איתו לולב, הוא לא יקיים שוב פעם מצוות לולב, אז אין איזה כלל הידור שהוא נוטל עכשיו לולב מודע, כי ההידור צריך להיות חלק מהמצווה בעצמה. הספק שהזכיר בית הלוי, הוא היה בתוך דיון שהוא דן במחלוקת הטור והרמב״ם במצוות מילה. הרמב״ם אומר שאם אדם מר ונשארו ציצים שאינם מעכבים את המילה, כלומר הוא לא חתך את כל האורלה, נשארו חתיכות אור שהם לא מעכבים, המילה היא קשרה גם למרות שהם נשארו, אבל זה לא מיודה, והוא גמר למול, ואחר כך הוא רואה שהוא בודק את המעשה שהוא עשה אחרי זה, הוא רואה שנשארו ציצים שאינם מעכבים. אומר הרמב״ם, אם אחרי שהוא פסק מלמול לא צריך לחזור על הציצים שאינם מעכבים. הטור אומר שביום חול חוזר ובשבת אינו חוזר. בשבת בשעה שהוא מעל, אז הוא מעל באופן המהודר ביותר, וכל עוד שהוא לא פסק מלמול אז הוא גם חוזר על ציצים שאינם מעכבים את המילה, אף על פי שזה רק הידור, אבל כיוון שהוא עסק במצווה ומצוות מילה היא דוחה את השבת, גם ההידור של המצווה דוחה את השבת. אבל ברגע שהוא סיים את מצוות המילה, ועכשיו אחרי שהוא סיים את מצוות המילה בשבת הוא מוצא ציצים שאינם מעכבים את המילה, אסור לו לחזור ולחתוך את הציצים שאינם מעכבים, מכיוון שזה לא עצם המצווה והיא לא ידחה את השבת. אבל ביום חול אומר הטור שיחזור וגם יתקן את הציצים שאינם מעכבים את המילה גם אחרי שהוא פסק מלמול. תכאורה מחלוקת הרמב״ם והטור בשאלה הזאת, האם יש הידור מצווה גם אחרי שהמצווה נסתיימה, יש מקום להדר אותה על ידי שמשלימים את החסר, או כמו שהרמב״ם אומר שאחרי שהוא גמר למול אין מה לחזור אחרי ציצים שאינם מעכבים, המילה כשרה, עכשיו הטיפול בזה הוא מיותר, הוא לא מוסיף שום דבר. הידור מצווה אין כאן, המצווה כבר נעשתה, אבל כן אין כאן כלל הידור מצווה. את הלוי ממשיך ודן בדבר ואומר שבעצם במצוות מילה ייתכן שגם אחר כך אם הוא חוזר ומשלים את זה, זה עדיין המשך של המצווה, כי מצוות מילה היא מצווה למול ומצווה שאדם יהיה מהול, והמצווה הזאת היא נמשכת כל החיים, ושהוא יהיה מהול בצורה מהודרת. נמצא שגם אם אחר כך הוא חוזר על ציצים שאינם מעכבים את המילה, הוא מקיים בשעה הזאת את המצווה. ההידור הוא במצווה בעצמה, כי המצווה הולכת ומתקיימת כל תמיד. תיקח עניינה של מצוות מילה, יש מצווה למול ומצווה שיהיה מעול. ועל כן המצווה שיהיה מעול היא מצווה נמשכת. כשהוא מאדר אותה, שיהיה מעול טוב, בצורה מודרת, אז הוא בעצם עדיין עוסק במצווה, ויש מקום לאדר במצווה, כיוון שהוא לא ניתק ממנה. אבל באלמה, מצוות אחרות שהוא סיים אותן לחלוטין, אז אין מה לחזור על ההידור, מכיוון שההידור הוא צריך להיות במעשה המצווה, בקיום המצווה, ואם הוא כבר קיים את המצווה, עכשיו הוא לא עושה רק הידור, אין לזה שום משמעות. ועל כן בלולב, אחרי שאדם נטל לולב וקיים את מצוות לולב, אם הוא מוצא מלולב יותר מהודר, אין שום עניין שהוא ייקח את הלולב המהודר הזה ויטול אותו עוד פעם, כי הוא, אין כאן הידור מצווה, המצווה כבר הייתה ונתקיימה. בעניין זה מסופר על רב חיים מבריסק, שלקראת סוכות הוא השיג שני אתרוגים, אתרוג אחד מארץ ישראל ואתרוג אחד מקורפו, כך מספר הרב זבין בספר אישים ושיטות. האתרוג מארץ ישראל היה כשר אבל לא מהודר, היה בחזקת שאיננו מורכב. האתרוג מקורפו היה מאוד יפה ומהודר, אבל ספק בקשרותו. ספק, גם הצד הזה של ספק מורכב. זה נושא רחב שדנו בו הרבה גדולי ישראל בדור הקודם, אתרוגי קורפו, בסדר, לא בסדר. מה ליטול תחילה? את האתרוג הקשר או את האתרוג המהודר שהוא ספק קשר? ואומרים שרב חיים אפילו בחן ככה את התלמידים, מה יגידו התלמידים? מה עדיף לעשות? המבט הראשון, בשביל כל להיות בטוח שמקיים את המצווה, ליטול את האתרוג הקשר ואחר כך ליטול את המהודר. אבל לפי מה שאנחנו עכשיו ראינו, מה שאבא של רב חיים מסע, אמר שאחרי שהידור, אחרי שאדם גמר לקיים את המצווה, הוא אין מה לעשות, אז עדיף להפך, ייטול את האתרוג של הספק, אבל ודאי מהודר. אם זה היה אתרוג כשר, אז הוא גם ידר. אם לא כשר, אחר כך הוא ייקח את הכשר ויקיים את המצווה. ונמצא שעדיף, וכך באמת הכריע רב חיים, שקודם יש לקחת את המהודר ואחר כך את הקשר. כמעט להפך מהסברה הפשוטה שאפשר לחשוב. אתה רוצה לשאול משהו? מה עם הברכה? שואלים לזה באמת הרבה מגדולי ישראל. בספר הר צבי של הרב פרנק הוא דן בדבר הזה, ולפניו דנו מה, האם זה לא יהיה הפסק של הברכה, אם נוטל את רוב שאולי הוא לא קשה, ואחר כך יפול את רק הקשה, אני בזה בהכנה, לצד זה, לצד זה. זה לא הנושא שלנו היום, בנושא של הפסק ברכות. בפשטות, כמובן, רב חיים כחשב, כיוון שזה הכל צמוד, ועוד יותר מזה, שאת הלולב הוא בלאו הכי מזליג, וכבר אפשר לברך, והאתרוג אפשר לברך על הלולב, ואחר כך נשלים את שאר המינים, אז זה נמצא שהוא כבר מתחיל, התחיל בקיום המצווה, אז בסדר, אם הוא מחליף את האתרוגים, זה לא שהוא לא התחיל בקיום המצווה ורק, ועושה דברים אחרים, ועכשיו הוא ואחר כך יעשה את המצווה. על כל פנים, כך יפה הרב חיים, זאת אומרת, בנקודת המחשבה, שמצווה אחרי שקיימו אותה וסיימו לעשות את המצווה, לקיים את המצווה, אין מה להדר אחר כך את המצווה ולעשות הידור בפני עצמו. לכן אין ליטול לולב מהודר, אין צורך ליטול לולב מהודר אחרי שכבר אדם קיים את המצווה. הרב מבריסק ממשיך את הדרך הזאת שדיברנו על רבי יושב בר הסבא ורב חיים הבן של שרבי יושב בער, והרב מבריסק ממשיך את הדיון הזה בדיני חנוכה, זה לא נוגע לעכשיו, אבל הוא תולה את מחלוקת הטור והרמב״ם במילה שהזכרנו, שלכאורה בזה נחלקו. אם עידור מצווה אחרי קיום המצווה אפשר לקיים או במנותק לקיום המצווה, הוא תולה בזה מחלוקת גם כן רמב״ם בטור לעניין עידור בנר חנוכה. זאת אומרת שיש בזה מחלוקת. אנחנו נחזור לענייננו בדיני הלולב. בארבע מינים יש שני צדדים של עידורים. בשני צדדים אפשר לבוא לעידור בדיני ארבע מינים. התורה אומרת, ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר. זה צריך להיות הדר. התורה אומרת באופן מיוחד פרי עץ הדר. ומהאתרוג, שזה פרי עץ הדר, שהוא צריך להיות מהודר, לומדים את זה על כל ארבע מינים. שהם צריכים להיות מהודרים, צריכים להדר בארבע מינים. יש לנו עוד הלכה כללית בתורה כולה, זה אלי ואנווהו. מכאן מהפסוק הזה אנחנו לומדים, התנהל לפניו במצוות, תעשה סוכה נאה, לולב נאה, כל מצווה תלית נאה, לעשות את המצוות נאות, להתנאות לפניו במצוות. כלומר, יש עניין של עידור כללי בכל המצוות כולם, ויש הלכה מיוחדת בארבע מינים, הלכה של עידור, שלקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר. המשנה כאן אומרת בתחילת פרק שלישי, לולב הגזול והיבש פסול. מפרש רש"י, יבש ודאינה מצווה מודרת כדכתי ואנווהו. מיד שואלים תוספות, למה רש"י כאן הביא את המצוות הידור הכללי, הידור מצווה הכללי שבכל התורה כולה, שזה רק לכתחילה, לא בדיאטה, אם אדם לא ידע את המצווה הוא גם כן קיים אותה. אבל כאן מלולב הגזול והיבש כתוב פסול. אם הוא יבש הוא לא מהודר, הוא פסול, ולכן רש"י היה צריך להביא את הכתוב, לקחתם לכם ביום הראשון ועץ הדר, שיש כאן מצווה מיוחדת, שהמצווה, מצוות לולב, צריכה להיות מהודרת. אומר התוספות, לא כמו שפירש הקונטרס משום דכתיב זה אלי ואנווהו, אלא מתחיל התוספות פרש בגמרא משום דאיתקא שלולב לאתרוג דכתיב והדר, ולא כמו שפירש הקונטרס משום דכתיב זה אלי ואנווהו, ואין ואנווהו אלא לכתחילה ולא מפסל באחר. כדמוכח, אומר התוספות, כדמוכח בפרק כמה דאמרין הרבנן, לולב מצווה לאוגדו, משום שנאמר זה אלי ואנווהו, לא אגדו חשך. כלומר, יש מצווה לאגוד את הלולב, אבל זה לא לעיכובה. מאיפה לומדים את המצווה הזאת? מואנווהו. כלומר, שיתנהל לבניו במצוות, אגוד את המיני הלולב ביחד. אבל זה רק לכתחילה ולא בדיעבד. והיבש דאחה, הרי זה פסול, כתוב במשנה. אבל אם כן, צריכים ללמוד את זה מהדר, ולא מואנווהו. שאלה גדולה שעל התוספות. רש"י בעצמו בהמשך דברי המשנה, כשהמשנה מביאה עוד דינים בענייני לולב, נקטם ראשו, אומר רש"י פסול דלא אבי הדר. ולא חזר על מה שהוא אמר לגבי יבש, לבינן מצווה מודרת וכתיב ואנווהו, אלא נקטם ראשו פסול דלא אבי הדר. צריכים להבין את כוונתו של רש"י, למה הוא משנה. ובאמת כנראה שרשי הוכרח לסברתו מתחילת דברי הגמרא. הגמרא אומרת כפסיק ותני, לא שני ביום טוב ראשון ולא שני ביום טוב שני. כלומר, כל הפסולים האלה שכתובים במשנה, המשנה כותבת אותם, עוסק באופן כללי ולא מחלקת, כלומר שאין הבדל בין יום הראשון שזה דאורייתא ובין שאר הימים בגבולים שזה דרבנן. אומרת הגמרא, בישלמה יבש אדר בעינה ולקה, יבש שזה פסול של אדר, צריכים אותו כל הימים, אלא גזול בישלמה יום טוב ראשון דכתיב לכם משלכם, אלא ביום טוב שני עמי לא. למה אי אפשר איתו לולה בגזול בשאר הימים? הרי מה שכתוב בתורה הוא לקחתם לכם שזה משלכם, כתוב בפסוק ולקחתם לכם ביום הראשון, ביום הראשון אתם צריכים לקחת משלכם, אבל שאר הימים גם לא משלכם קשר. זו שאלת הגמרא ויש כאן דיון רחב בנושא הזה. אבל כל פנים, מה שברור בדברי הגמרא כאן, שהדר צריך להיות בכל הימים, לא רק ביום הראשון אלא תמיד. תוספות דן בדבר, תוספות בדיבור המתחיל באינן נדר ולקה, הוא אומר משמע דפשיט עלי דבאינן נדר לכולי יומי, ולכן משלכם לא מתוקם אלא ביום טוב ראשון. כלומר, מה שהתורה אומרת ולקחתם לכם שזה יהיה משלכם, זה דין ביום הראשון. מה שהתורה אומרת ויסדר, זה בכל הימים. וכן לקחתם שממעטינן מיני חסר לדינן לקיחת תמה, זה לא מפסיל אלא ביום הראשון. ואנחנו רואים להמשך הגמרא שביום הראשון אסור שזה יהיה חסר, צריך שיהיה משלכם. שאלת הספות, מה ההבדל? מה ההבדל, מה שונה הדר משלכם ומי חסר? הוא אומר, אולי נדייק בפסוק. בפסוק כתוב מה שכתוב בתחילה, ולקחתם לכם ביום הראשון, מה שכתוב לפני היום הראשון זה בדווקא ביום הראשון, ומה שכתוב אחרי המילה ביום הראשון ויסדה זה בשאר הימים. דייק התוספות שזה גם לא יכול להיות, כי גם אם קחתם לכם, אנחנו עומדים שצריכים לקחת את ארבע מינים ביחד. ואם כך, אז בשאר הימים לא צריכים את כל ארבע, כי מה שכתוב לפני ביום הראשון, ואתה רוצה לדייק שזה דווקא ביום הראשון. ועל כן התוספות מסיים, הוא אומר, וכך נראה, דיינו כמה משום דיום הראשון דאורייתא בגבולים, כלומר בכל מקום ביום הראשון ארבע מינים זה דאורייתא, ושאר יומי דרבנן זכר למקדש, הילכה בעיקר הלקיחה כגון ארבע מינים ולקיחה לכל אחד ואחד תיקון, ושאר יומי כן דאורייתא, וכן לאדר משום מידור מצווה, אבל בחסר ושאול לא תקנו. למה? מה הייתה? לא פירש התוספות. יש איזה חלוקה כזו. מה שעיקר הלקיחה, ארבע מינים, ולכל אחד ואחד, זה כתקנו כן דאורייתא, וכן לאדר שזה משום מידור מצווה. כאן לכאורה התוספות כאן הולך בכיוון של רש"י, שיש כאן הידור מצווה, שזה משהו כללי. אבל בחסר ובשאול לא תיקון. כלומר, הידור מצווה, גם יש במצוות רבנן, כמו מצוות דאורייתא. אולי זה מה שהכריח את רש"י לפרש שההידור כאן הוא גם הבסיס שזה להיבנדר. שהרי הגמרא אומרת שצריך בכל הימים, לא רק ביום הראשון. אם זה היה נלמד מדין הפסוק הדר, היינו מוצאים לפרש שזה כמו כל מה שכתוב בפסוק, לקחתם ביום הראשון פרי עץ הדר, אז ביום הראשון יש את הדינים שזה יהיה לקיחת המה, ושיהיה שלכם, ושיהיה מעודה, אבל לא בשאר הימים. ואם הגמרא אומרת שבכל הימים צריכים הדר, סימן שהדר כאן הוא כללי, הוא לא על פי הפסוק הזה, שבפסוק הזה נאמר דווקא ביום הראשון. ואולי אנחנו יכולים להרחיב את דברי את הדברים, כי כמו שרשי אחר כך המשיך נקטם ראשו פסול דלא אבי אדר, ודאי שרשי מסכים שמהמילה אדר אנחנו לומדים שצריכים ארבע מינים להיות מעודרים, אבל הוא לומד מזה כאילו ואנווהו שכאן התורה עוד אמרה הלכה מיוחדת של עידורים, אבל זה מתחבר עם המצווה הכללית של עידור מצווה. זה לא דין חדש עומד בפני עצמו, זה מין התרחבות של התעמקות של מצוות עידור מצווה בכל המצוות. פה יש איזה דגש מיוחד. מהו הדגש המיוחד? זה לעיכובה. כלומר עידור מצווה שבכל התורה כולה לא לעיכובה, כאן זה לעיכובה, אבל זה גדר של עידור מצווה. וכשנתבונן בדבר אנחנו נראה גם את הידנים ידעו, כי ההדר שאנחנו לומדים בפסוק על פרי הצדה, שמזה לומדים על שצריך להדר את הארבע מינים, זה דין בחפצה של הדבר, לא בצורה, במעשה, אלא הפרי צריך להיות הדר, לא רק הפרי הצדה, לא רק האתרוג, אלא כל ארבע מינים הם צריכים להיות הדר. ועוד מה שאנחנו לומדים כאן בעצם זה הדר שזה סלק חסרונות, כלומר שלא יהיה חסר, שלא חסר זה דיון אם זה שייך לאדר, אבל שלא יהיה בו כל מיני מומים שהם פוגמים את השלימות שלו, וזה לא אדר. אז רש"י, ייתכן מאוד שרש"י מפרש שיש כאן הלכה כללית כזאת של עידור מצווה מבוססת על שני הדברים גם יחד, שני המקורות גם יחד, שצריך בכלל להיות עידור מצווה כללית, וכאן העידור המצווה הוא בדווקא ולעיכובה. מה שאין כן בכל התורה כולה, עידור מצווה בדיעבד לא פסול. והנה, זה יכול להיות מזה נפקמינות לדינה. בהסתכלות הזאת עוד לפני שנגיד נפקמינות, רוצה לעמוד על כך שהרמב״ם אומר להלכה שכל המומים האלה פסולים במטרו שדיברנו עליהם, שהרמב״ם ימי, אני חושב שלא ביקשתי את הרמב״ם, יש לי פה הרמב״ם עוד שיחה הרמב״ם בפרק ח' מהלכות סוכה, אומר הרמב״ם שכל הפסולים האלה שהוא מדבר מקודם, מקודם היה אתרוג, שתפוח, שרוח, כבוש וכו', דלולם והדס וכו'. אומר הרמב״ם הלכת ח' פרק ח' הלכת ח', כל אלו שאמרנו שהם פסולים מפני מומים שביארנו או מפני גזל בגניבה ביום טוב ראשון בלמד, אבל ביום טוב שני עם שאר הימים הכל קשה, והפסלנות שהוא משום עבודת כוכבים או מפני שאותו אתרוג אסור באכילה, בין ביום טוב ראשון בין בשאר ימים פסול. זה מכתב שיעורי, זה יש פסולה, אבל כל מה שאמרנו המומים אחרים שפוסלים, כל אלו שאמרנו שהם פוסלים מפני המומים שביארנו, אומר הרמב״ם ביום טוב שני הכל קשה. ומה הדין ש... של הדר שיש בארבע מינים, זה דין רק ביום הראשון, זה לא דין בכל הימים. זה לא כמו דברי הגמרא כאן אצלנו בתחילת הגמרא, כבר נעורר את השאלה הזאת כאן רבי משנה, כוסף משנה, והוא אומר שמסקנת הגמרא היא לא כמו אבי אמינה, הגמרא בסופו של דבר חוזרת בה. ועל כל פנים זו ידעת הרמב״ם, שהרמב״ם סובר שכל דיני הדר זה דין ביום הראשון ולא בשאר ימים. הרייבד משיג על זה לא השגה מלאה, אלא הרייבד אומר אין הכל מודים בגזול וביבש, שאין פסולים משום עידור, אלא גזול אבל למצווה בעב עבירה, יבש מפני שהוא כמת, כמו שכתוב בירושלמי. כלומר הרייבד מסכים שמה שמשום עידור מצווה זה רק ביום הראשון, ובשאר הימים אין דיני עידור. אבל הפסול של גזול זה גם שאר הימים בני של מצווה בעב עבירה, הפסול של יבש זה מפני, הירושלמי אומר שלולב יבש פסול מפני שהוא כמת, שכתוב לא המתים יעללויה, אין מהלל בדבר מת שלא קיים. זאת אומרת זה כבר זה לא שזה לא אדר, זה כלום, זה כבר עץ, זה לא הלולב שעליו מדובר בתורה, סתם חתיכת קרש. כך אומר הרייבד. הרמב״ם לא אמר את זה, והרמב״ם חלל הכל, כלומר כל כמה היה גם לולב יבש, הוא לא מיודר אבל קשר, ובשאר הימים הלולב הזה קשר. יש לנו אם כן מחלוקת בראשונים, יש עוד דעות כמו שיטת רש"י בצורות שונות. נמצא שיש לנו מחלוקת ראשונים אם ההדר הוא דווקא ביום הראשון או ההדר הוא כל הימים. בעצם המחלוקת הזאת ביסודה היא מאיפה לומדים דין הדר, האם לומדים את זה מזה לי ואנדהו, שזה מצווה כללית והיא כוללת בין דאורייתא בין דרבנן, אין הבדל בין היום הראשון לשאר הימים, ואף על פי שכתוב בתורה פה הדר, אבל זה הכוונה היא להעמיק את הדין הזה של הידור מצווה, שכאן הידור המצווה הוא לעיכובה. זו שיטת רש"י, והתוספות שחולק אומר שלומדים מהדר, והרמב״ם שסובר ששאר הימים לא צריך להיות הדר, וגם אם זה לא מהודר זה קשר, הם סוברים שלומדים את זה מהפסוק ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר כפות מרים. כלומר התוספות לא אמר כך כמו שאמרתי, שהתוספות משום מדור מצווה אומר, אבל הרמב״ם שאומר שלמסקנת ההלכה לא צריך שיהיה הדר בכלל בשאר הימים, מפני שהוא לומד את הדר של ארבע מינים מהפסוק הזה, מלקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, וזה ביום הראשון ולא צריך בשאר הימים, בשאר הימים לא צריך להיות הדר. ויכול להיות שיש מזה כמה נפקא מינות לדין. כפות מרים אומר שבזה מסביר את דברי התוספות הראשון בתחילת הפרק, מיד אחרי שהתוספות אומר שלא כמו רש"י שאומר שלומדים את זה מוונדהו, אלא צריך ללמוד את זה מפרי הסדה, את דין לולב היבש, דן התוספות מה זה יבש, מה זה לולב היבש. אומר התוספות ואי יבש דאחה, אין לפרש כמו יבש בפרק אין מעמידים וחרסנים שנוכרים מבישים מותרים, שזה לאחר 12 חודש, אלא יש לומר יבשות דאחה כמו יבשות אוזן הבכור, דהיינו שעד שתהן נפרחת בציפורת. היבש שמדובר כאן זה יבש כל כך שמגרדים את זה בציפורן זה מתפורר. לא שבטלה לחלוכית בלבד, אלא זה כל כך יבש שזה כבר לא מתפורר. כך אומר התוספות. מה קשור התוספות הזה עם ההתחלה שלו? התחלה הוא העיר על דברי רש"י שהדר זה מהפסוק לומדים ולא מזה לגנדר. ומה זה יבש? זה בעצם נושא בפני עצמו. אם יבש זה עברו 12 חודש, הוא יבש זה ממש נפרח בציפורן. מה? למה התוספות ככה ממשיך, מחבר את זה? אומר בעל הכפות מרים, כי באמת זה תלוי זה בזה. כי אם אנחנו לומדים את האדר מגן והוא, אז לא צריך, אז גם כשזה יבש, עברו 12 חודש, זה יבש, ועדיין לא נפרח, זה כבר לא מעודר. אבל אם אנחנו לומדים את הלימוד מפרי עץ הדר, שזה דבר, שזה לא משהו כללי, זה צריך להיות בעצמיות של הדבר, אז מזה ממשיך התוספות ואומר, זה צריך להיות ממש יבש, שלא יהיה כלום. אולי אפשר להגיד שבעצם ארן דן בדבר מה זה יבש, הוא מביא שתי דעות. אם יבשו רוב עליו, לא יבש העץ בעצמו, אלא רוב העלים יבשו. יש אחרים שאומרים שזה כבר לא אדם, וזה נקרא יבש. סליחה, אולי זה אומר ארן, ויש אחרים שהם אומרים, תכף אני אבין בדיוק, אומר כך, היבש היינו שיבשו רוב עליו, אבל אחרים אומרים דלא מפסל עד שיתייבש רוב שדרו ורוב עליו ולא מכפה. כלומר יש שתי דעות, היבש זה העלים, רוב העלים, או היבש זה השדרה של הלולה, וגם כמובן אם רוב השדרה אז גם רוב עליו, כי עליו לא יכולים להיות לא יבשים ממה שתראה יבשה. זאת אומרת העלים הם לא עצם הלולב. אם אנחנו אומרים שלומדים את זה מהלימוד שזה אלי ואנדאו, אם הלולב נכווה לא יפה, העלים שלו כבר לא יפים, זה חיסרון בידור והכללי. אבל אם זה דין בעצם הלולב, כלומר שלומדים את זה מדין הדר, אז יכול להיות שבאמת צריכים דווקא את השדירה שתהיה יבשה, ולא העלים שהם לא מעצם עצמו של הלולב, אלא הם העלים הנספחים ללולב בעצמו. ויכול להיות, אם כן אנחנו אומרים, לפי מה שאנחנו אומרים עכשיו, אז אם לומדים את זה מזה כלי ואנווהו, יש מקום להחמיר, מה שלא נראה הדר, זה כבר לא הדר. זה לא צריך להיות דבר בעצמיות של הדבר, אלא זה לא נראה מעודר, זה לא, זה חיסרון כמו שבכל דבר. אנחנו הולכים על הצורה הכללית, או על, יש אין דינים עצמיים בחפצה של המצווה. אבל אם אתה, אם לומדים את זה מהפסוק של הדר, זה דין בעצם החפצה של המאמינים, שזה יהיה, זה לא יהיה יבש. זה הגדר של, שזה לא הדר, שזה, אז הלולב בעצמו לא צריך להיות יבש. ואם הוא לא יבש לחלוטין זה לא נקרא יבש, כמו שאומר התוספות שצריך להיות נפרח בציפורן, אחרת זה עדיין לא יבש. אבל זה ודאי שלא מודר, אפילו אם זה לא יבש שלא, לא נפרח בציפורן, אבל הוא לא יבש, זה גם כן לא הדעת. אבל כאן יש דין של צריך להיות בעצם הדבר. אולי אני אומר שאפשר להתלות את הדברים זה בזה, אולי אפשר להגיד עוד נפקא מינה. המבית מרחיב את הדיבור, ואם יש בתרוג איזה חזזית שהיא לא נראית לעין הרגילה, רק אם אתה קרב את זה לעין, מסתכל, מתבונן, אתה מרגיש בזה. תחזיק את האתרוג באופן רגיל, כל האחרים שיסתכלו על האתרוג, אף אחד לא יראה את החזזית הזאת. רק בעיון מיוחד, מסתכלים וממד, מתבוננות, יש כאלה שמסתכלים זכוכית מגדלת, לא רואים בעין רגילה, אבל זכוכית מגדלת, מעיינים. אומר המבית, אם לא רואים את זה בהסתכלות רגילה, זה הדר. אין בזה חיסרון. מביא את זה המגן אברהם להלכה, שאם אדם, כדברי המבית, הוא מביא בקיצור, אבל המבית מרחיב מאוד את הדיבור, שיש של אנשים שמעיינים ומתבוננים, זה לא, לא הגדר של, של חזזית. הגדר של חזזית, לא נקודות קטנטנות כאלה שלא רואים אותן, אלא בהתבוננות. לא צריך להתבונן, כי הדר זה לראות באופן כללי את, את הפרי וכל מה שמישהו רואה סתם מסביב, וכולם רואים שזה, שזה יפה ושלם ולא רואים שום בעיה, זה נקרא הדר. מה המבית יגיד אם יהיה חסר כלשהו ולא רואים את זה בעין רגילה? אני לא חושב שהוא יגיד שזה בסדר. חסר זה חסר, צריך להיות שלם. לא לומדים את זה מדיני אדם, לומדים את זה מדיני מנקרתם לכם, לקיחת תמה, שיהיה אתרוג שלם. רק בדיני אדם אנחנו הולכים לפי מה שאנשים מתרשמים. למה קוראים אדם? מה שאנשים חושבים שזה אדם. ואם אנשים לא רואים שום בעיה, אז זה אדם. יכול להיות שפה זה תלוי, מאיפה אנחנו לומדים את המקור של הידור ב-4 מינים. אם זה מכליבן והוא, אז המראה טוב, זה אדם, זה מודע, כמו כל מצווה ומצווה, אם אתה צריך נאה, אתה לא צריך עם זכות מגדלת להסתכל שהוא נאה. אם אתה סוכנה, אתה לא צריך להסתכל זכות מגדלת אם יש לך איזה משהו לא נאה. הנה, יפה מאוד, מה זה בעיה? וגם לולב נאה, אתה לא צריך עם זכוכית מגדלת, וגם אתרוג אתה לא צריך להסתכל עם זכוכית מגדלת. זה הנאה המקובל בכל דבר, מה שנראה נאה, ואין בזה חיסרון. אבל אם אתה לומד את זה מדין הדר, אז זה צריך להיות, בחפצה של הדבר יהיה מעודר, לא רואים או לא רואים, חפצה. הדבר בעצמו צריך להיות הדר, אולי. יכול להיות שיהיה מכאן נפקא מינה בין הלימודים. ואז דברי השיטה של רש"י היא בעצם הולכת לכולם. בקריאה הקדושן אמרנו לחומרה. זאת אומרת, אתה הולך לפי הדרך, לפי מה שזה יראה לעיניים, אז יכול להיות לפעמים זה נראה הדר, וזה בעצם בעצמיותו אולי לא הדר, ולפעמים להפך, שזה נראה לא הדר. אבל לא ביסוד שלו, ביסוד שלו הוא כן הדר. כלומר, הוא לא התקלקל להדר שלו מפני שהשדירה בעצמה עוד לא התייבשה. רק העלים, או כמו שאומר הכפות מרים, זה יבש אבל לא נפרח. אז לפי תוספות זה עדיין הדר, אם זה לא נפרח. מפני שהוא אומר, הדר לא מצד מה שאתה רואה, אבל מי שאתה רואה, כן נפרח, לא נפרח, מה נפקא מינה, אתה רואה שזה יבש, שזה לבן, ושזה אין לזה צורה של לולב יפה. זה חיסרון. אז כלומר, המחלוקת הזאת, יש בה צדדים לכולה ולחומרה, עם עיקר עניין ההדר זה על בסיס זה כלי ואנזהו, והדר של האתרוג שכתוב בתורה זה רק לחזק את ולומר שאפילו בדיעבד פסול ב-4 מינים, או שהעיקר לימוד של הדר זה מהגדר של כתוב בפסוק, וקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר. ואני התעוררתי בהתבונן לחשוב שהתורה אומרת וקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, אנחנו לומדים שזה צריך להיות מהודר, נאה, ולהתבדייב את זה מעכב. אז אני שואל את עצמי, האם מה שזה מעכב בדיעבד, זה פירושו של דבר, שאם אתה לקחת ארבע מינים שלא היו מהודרים, אתה חייב לחזור עוד פעם ולקחת מינים מהודרים. כלומר, מהודרים על פי הגדרים שאנחנו אמרנו כאן, לא התוספת, אלא המינימום שלא ייבא, שלא נפתם וכו' וכו'. שזה אמרנו שזה מעכב בדיעבד. מה שמעכב בדיעבד זה פירושו של דבר שאתה צריך, עשית מצווה באופן שהיה את החסרונות הללו שזה לא היה אדם, אתה צריך לעשות את זה עוד פעם. אבל אם אין לך, אין לך לולב, רק לולב יבש שהוא איננו אדם, ואין לך ערבות יבשות, הדסים יבשים, אין. האם בכל זאת קיימת מצווה? קצת ארבע מינים, לא באדר, כי יש כאן, באדר הוא לעיכובה, אבל לעיכובה במובן זה ש, שכדי לצאת מצוות אדר אתה צריך לחזור על זה עוד פעם. או שזה ממש לעיכובה, שזה בכלל לא ארבע מינים. אתה לא יוצא בהם מדי חובה. ארבע מינים שהתורה אמרה, האדר הוא, בלעדי האדר זה לא רוב לזה לארבע מינים. אני שואל מה שהתורה אמרה, בכל הידור מצווה שאנחנו מכירים, אז הידור הוא תוספת, הוא לא לעיכובה. כאן זה לעיכובה, אבל אני שואל עד כמה לעיכובה? האם יש כאן, התורה אמרה שצריכים להדר, וכשאתה מהדר אתה עושה את המצרי שלמותה, אם לא תהדר, חסרת את המצווה. אבל לא שלא עשית כלום, לא עשית מצווה שלמה. עשית חצי מצווה, זה לא מספיק, צריך לעשות מצווה שלמה, תחזור עוד פעם. חצי מצווה זה לא מספיק. יש לאדם תלית בלי תחלת, אחר כך נזדמנה לו תלית עם תחלת אמיתית, ודאי שיש מקום לעשות את השם הזה לא לעיכובה, כן, אין מצווה חיובית כזאת, אבל אלא אם כן אדם הולך עם בגד של ארבע כנפות ועכשיו פתאום מביאים לו תחלת שאין עליה מחלוקת שהיא ודאי תחלת, אז ודאי שהוא צריך להשלים גם שהוא עשה מקודם מצווה, אבל לא שלמה, עכשיו צריך לעשות מצווה שלמה. לא, לא, דוגמה לא בדיוק, אבל כל פנים האדר שהתורה כאן אומרת הוא כך חלק ואין לכם פרי הסדה, מה עניינו? עניינו להגיד שבלי זה חבל, זה לא מצווה, זה לא מצווה, לא קיימת שום מצווה. ככה מצווה, מצוות ארבע מינים. או להגיד, בלי זה עשית חצי. חיסרת את האדם שהוא דרוש, ובלי זה המצווה לא שלמה. ולכן תחזור עוד פעם, תברך עוד פעם. מכיוון שזה לא היה, המצווה מקודם לא הייתה, לא הייתה בשלמות. אבל הייתה. או שבכלל לא הייתה. לכאורה זה תלוי בחקירה הזאת שאנחנו חקרנו. האם כאן האדר זה לומדים את זה, לקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, וזה יסוד האדר, כלומר, וזה התורה אומרת, זה הפרי שאני אומר לך לקחת, פרי עץ הדר. פרי אחר לא אמרתי לך לקחת, אין לך מה לקחת. אם זה לא מודר, לא, חבל על המצווה הזאת, לא עשית שום דבר, חבל על המעשה הזה. אבל אם אנחנו לומדים את זה מוואנדאו, שיש עניין להדר במצוות, ואומנם פה הוואנדאו קיבל חיזוק על ידי פרי עץ הדר, אבל החיזוק לא שינה את המהות, זה הידור מצווה המקובל בדרך כלל, שהוא תוספת על המצווה ופה לעיכובה, אבל לעיכובה לא עד כדי כך שבלי זה לא קיימת שום מצווה, בלי זה גם כן קיימת, אבל חצי, רבע, חסרת את המצווה, המצווה לא בשלימות, עכשיו אתה צריך לעזור לקיים את המצווה, לקיים אותה בשלימות. אם יש לך הדר, אז תקיים את המצווה בשלימות, אבל מקודם גם קיימת. אני רואה שבפוסקים יש דברי הראש, ועפי הגמרא בעצם, השאלה רק איך לפרש את הגמרא. הראש אומר, שבמקום, בשעת הדחה, במקום שאין, אין לולב לא יבש, יש רק יבש, אז אפשר לטול את הלולב הזה ולברך עליו. אלה לטול, בסדר. אז אפשר להגיד מה, אדם הרגשה לא טובה, או זכר לדבר, תטול את הלולב, מה שיש לך, ולא לשאר בלי מעשה ושלא לשכוח, זה יהיה זיכרון למצווה לשנה הבאה, אבל גם מברכים. אבל במקום הדחק לשירום, כיוון שאי אפשר בעניין אחר, מברכים עליהם. זאת אומרת, מברכים על לולב יבש. ומדברים כאן על יבש שהוא פסוק. שיש לך לולב יבש ולא יבש, ויבש פסוק. אין לך בכלל לולב, כך תיבש. ותברך עליו. זאת אומרת שיש בזה משהו של מצווה. אמנם, אני לא רוצה להגיד שהדברים שלי מוכרחים, כי יכול להיות שזה מין תקנת חכמים כזאת. חכמים אמרו, גם על הזכר הזה לברך. אבל יותר פשוט, אנחנו לא מצינו תקנות חכמים כאלה, שחכמים מתקנים על מה שאיננו מצווה, לברך כאילו זה מצווה. אז יותר פשוט להגיד שכן יש בזה משהו של המצווה. זאת מצווה פסולה, אבל מצווה. מצווה לא מושלמת, אבל מצווה. זאת אומרת שהעידור הוא בפני עצמו. גם בלעדיו אתה עושה את המצווה. והעידור הוא המצווה השלימה. בלעדי העידור זה לא מצווה שלמה. פסול, תחזור. כי לא עשית את העידור שצריכים לעשות. בארבע מינים. בשאר הדברים, העידור לא לעיכובה. עשית את המצווה, אז קיימת את המצווה. אם אנחנו נגיד כך, שהראש מהווה ראיה לזה, לפני השיעור התבוננתי כאן ברמב"ם וראיתי שזה קצת, יש לי פרחה לדבר, לסברה שאני אומר, מכיוון שגם הרמב"ם אומר שיבש בדיעבד נטלים. אבל לפני כן נתבונן. לכאורה תליתי את זה בגדר של העיתור, שיש, אם זה גדר של ואנבר או גדר של הדר, שדין מיוחד בארבע מינים. וכמובן אפשר להגיד נפקא מינה מזה לצד השני, שאם אתה מפריד בין ההידור ובין עצם המצווה, אז יכול להיות שאתה יכול גם לקיים את ההידור אחר כך מלבד המצווה ולהשלים בזה, כי ההידור הוא לא תנאי בעצם הדבר. יש מצווה ויש ההידור שלה, ואפילו במקום שזה לעיכובה עוד אתה יכול לעשות הפרדה. אבל אתה יכול גם להגיד להידר גיסה, עשית את המצווה, היה לך לולב מעודה, לולב כשר, אחר כך השגת לולב מעודה, ויש ערך בהידור בפני עצמו. כשאמרתי, יש לי קצת פרחה על זה, מנשק הרמב״ם אנחנו הסברנו שהוא לומד מהדר, ולכן הוא אומר שבשאר הימים לא צריכים הדר, רק ביום הראשון, כמו שכתוב בפסוק. מצד שני הרמב״ם אומר שלא יבא יבש בשעת הדחק נוטלים אותו. אז הדבר הזה, הנקודה הזאת עוד צריכה היום. אבל אני רוצה עוד להעיר על הדברים שפתחתי בהם, דברי ברשבר ורב חיים, שלכאורה משמעות דבריהם שאחרי שאדם קיים מצוות לולב אין לו מה לקחת את הלולב עוד פעם ואם מצא לולב יותר מיודר, מפני שגם בלולב אפשר להגיד, אפילו נגיד את הכלל שהם אומרים, שהידור צריך להיות בעצם המצווה. החסידים ואנשי מעשה היו מרזיקים את הלולב כל היום. אם לא היה בזה שום ערך של מצווה, למשמע הם מרזיקים חיבוב מצווה, אז שאדם יחזיק תלית כל היום בכיס או משהו כזה, או בלילה שמתאים מצוות ציצית, שיחזיק את זה, מחזיק מצוות בידיים. הוכח להיות שהמעשה הזה היה בכל זאת בו איזה ערך. את המצווה הוא קיים, יש מינימום של המצווה, אבל יש גם איזה ערך בכל החזקת הלולב במשך כל היום, אחרת לא היו מחזיקים. אבל אחר, אז אם יש בזה ערך, אז עדיין שייך למצווה. עדיין שייך למצווה, אתה יכול להדר את המצווה הזאת של לקיחת עולה. יש למצווה הזאת, יש מינימום, אבל גם אפשר להמשיך את המצווה הזאת. ושלא שהיא, אחרי שהקיימת, אין לך מה להחזיק את זה, כל מה שאתה מחזיק את זה, זה סתם, זה לא סתם. יש לזה ערך של מצווה. לכן, אם אדם מצא לולה מודע יותר, אולי כן יש מקום לקחת אותו. השנה בסוכות חל, ביום ראשון של סוכות חל בשבת. אז אנחנו קמים את כל החלק מהדברים שדיברנו, אנחנו לא דיברנו למעשה, דיברנו רק בשורשים של העניין כמובן, והלכה למעשה צריכים לדבר לפני דבר בפני עצמו. אני זוכר שבשנים קודמות שהיה לפעמים יוצא שבת ביום טוב ראשון של סוכות בשבת, פעם אני הזדמנתי למקום ששם הרב אלר היה עונה על שאלות באתרוגים. לי היה אתרוגים בבית שלי, בחצר שלי בירושלים, ואני באתי לשמוע את חוות דעתו. לפני שנכנסתי לביתו ראיתי שבחצר שלו גם יש אתרוגים, אז ראיתי שהוא מהסוג שלי, מי שמגדל אתרוגים יש לו גישה אחרת להלכות דיני אתרוג, יודע איך הם גודלים את כל ה... זה היה שנה שהיה בסוכות בשבת, באים אנשים, אחד עומד לפניי בתור, אומר חוסר. אמרתי כבוד הרב, השנה אין בעיה של חוסר. לא, אבל איך עברת? אין בעיה של חוסר. למה? למה? זה פלוג. בעצם הדין הוא שאם אדם מזדמן, אם אדם יבוא לקנות היום את רוב, השנה את רוב, ולא ימצא אתרוג מאוד מודר ויהיה חסר משהו, וימצא אתרוג בלי חיסרון, לא חסר, אבל לא מודר, אני לא חושב שמבחינת ההלכה הוא צריך לקנות את השלם. אני חושב שזה פשוט טעות. אני לא יודע מה הוא יעשה, כי אף אחד לא מעיז לקנות חסר, אני לא יודע למה. אבל על כל פנים, מצד האמת ההלכתי, צריך להעדיף את המודר, ולא את החסר. טוב, שנזכה לקיים את המצוות האלה בשלמותם ובהידורם.